לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. ערב שבת, פרשת בלק. כבר אמרתי בשבוע שעבר, והרבה פעמים, שאסור לנו לתת ציונים על הפרשות. פרשה זו נאה, פרשה זו יפה. אנחנו לא מבינים, הכל טוב, הכל יפה. אבל רבותיי, אל תאמינו לי, תפתחו לבד את פרשת בלק, ותגידו בעצמכם, אתם מכירים עוד הרבה פרשות כל כך סוערות? יש בה משהו מדהים, הרבה דברים מדהימים, ודרך אגב, למי ששכח או לא זוכר או לא יודע, במוצאי שבת מתחיל 17 בתמוז, כלומר יום ראשון הבא, זה יום הראשון של שלושת השבועות של ימי האבל על חורבן בית המקדש. נשתדל גם את זה קצת להזכיר, אבל לא זה הנושא השבוע. אני רוצה להתחיל בכמה נושאים חשובים, אבל לפני כן אני רוצה להחזיר אותנו לבית הספר העממי, שם כשלמדנו בבא קמא, בבא מציע, ממונות, תשלומים, שומרים, מזיקים, נזיקין. יש מושג שקוראים לו, זה במסכת בבא קמא, דף נון א', עמוד א', יש מושג שנקרא תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אולי נקדים הקדמה קטנה, מה זה פשיעה? פושע בעברית זה מי שעשה עבירה וצריך להכניס אותו מאחורי סורג ובריח. פושע בתורה זה לא מי שעשה עבירה. פושע בתורה זה מי שהעלים עין, לא נזהר מספיק, ועלולה לצאת איזושהי תקלה, טעות. למשל, אם לשומר נתנו לשמור על חפץ, והשומר שמר מצוין מצוין, אבל באו שודדים, או עץ נפל והתרסק, לא יודע מה זה נקרא, אונס, הוא פטור. אפילו אם הוא שומר שכר. שומר חינם חייב רק בפשיעה. פשיעה זה לא נקרא שהוא מעל בתפקיד ולקח פטיש ושבר את הכלי שהוא קיבל לשמור. פשיעה זה נקרא שהוא לא נעל את הדלת היטב. היה לו נגיד שור של השכן ברפת והוא לא נעל היטב. אז זה נקרא שהוא פשע ושומר חינם לא קיבל כסף על השמירה, הוא חייב בפשיעה. יפה. עכשיו, מה יהיה מקרה של תחילתו באונס וסופו בפשיעה? ואני אתן דוגמה. בואו נמחיש עם דוגמה. יהודי רוצה לנסוע לחוץ לארץ. מבקש מהשכן שישמור לו על איזושהי ציפור זמיר מאוד יקרה. הוא לא יכול להשאיר אותה בבית שבועיים, בלי אוכל, בלי פיקוח, בלי טיפול. תעשה לי טובה, אני נועל את הבית לשבועיים, את ציפור עם הכלוב היפהיפה, אני שם אצלך, אין לך מה לטפל, שום דבר. אתה מקבל כאן שקית גדולה מלאה אוכל, כל בוקר בקופסה אתה מכניס חופן מהאוכל הזה, בבוקר שם גם מים, בערב תשים עין, אם נגמרו המים תוסיף, אם לא, שיתחכה עד מחר בבוקר. חוץ מזה, התנעים לך את הבית עם שירים נעימים, עם צפצופים מוזיקליים, ואתה לא צריך לעשות כלום. אנא ממך, שמור היטב, זה ציפור יקרה. ציפור יקרה מאוד, משהו זן, לא יודע מאיפה, מביאים אותו מיערות העד של הירח, לא יודע מאיפה. טוב, בבקשה, שומר חינם, תשים אותה, תהנה. בקיצור, יום אחד, השומר, היה יום חם, החליט, אני הולך לפארק קצת, יש שם גינה עם ספסלים, משעמם בפארק, אז הוא לוקח איתו את הכלוב, שהתוקי, שלא התוקי, הזמיר, ישיר לו שם, למה לא, נחמד מאוד. באמת היה נחמד מאוד, יושב שעה, אפילו שעתיים, והטוקי, הזמיר, כל פעם אני אומר טוקי, והזמיר שר וניגן. בסופו של דבר, אחרי השעתיים, כבר הזמיר התרגל לתכונה, לאנשים, לרעש, והוא נרדם. נרדם, נהיה שקט, אז גם השומר נרדם. אחרי איזה רבע שעה, 20 דקות הוא התעורר, לא הייתה לו שינה נעימה שם, אבל הספסל מעץ. איפה אני נמצא? קם, הלך הביתה. הלך הביתה, למחרת בבוקר קם, הלך להתפלל, אחרי התפילה הוא עושה לעצמו כוס קפה, ואז הוא נזכר, רגע, אסור לתת אוכל לפני שנותנים לבהמות, לבקר, לבעלי חיים שברשותי. ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת וסבעת, קודם הבהמות, אחר כך אתה, גם ציפורים בכלל. בקיצור, הוא רץ לפינה של הטוקי, של הזמיר, אין זמיר. וואי, השם ירחם עליי, אתמול בלילה הייתי איתו בפארק, הוא נרדם, היה שקט, שכחתי ממנו, חזרתי בלעדיו. מה אני אגיד לכם, השאיר את הקומקום על האש, ורץ, רץ, רץ, רץ לפארק, ומה הוא גילה שם? יש כבר פועלי עירייה, יש בלגן, אפילו הגיעו לשם כבר מה, לא יודע מה, ממחבי אש, עץ ענק קרס, נפל, והוא נפל בדיוק על השולחן, שבו היה טוקי, והכלוב נשבר, והטוקי נמחץ למוות. עץ נפל, קרס עץ, עץ גדול מהפארק. טוב, מה יעשה? לקח את השברים של הכלוב, את הטוקי המת, את הזמיר המת, הוא שם בפח, וחוזר הביתה בלעדיו. אחרי שבועיים חוזר בעל הזמיר, איפה הזמיר המתוק שלי? אל תשאל, אל תשאל, עץ קרס בפארק, ונפל עליו והרג אותו. היא הביא תמונות, צילומים, עובדות, כל השכונה יודעת מזה. פטור. שומר חינם פטור מאונס. זה אונס, מה שעץ נפל על, 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 על הכלוב. רגע, 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 שואל בעל הטוקי. איך הכלוב הגיע בארבע לפנות בוקר לספסל, לשולחן, בפארק? אתמול בלילה אני הייתי שם ושכחתי אותו שם לשולחן. לא היה אחראי אף אחד, אז אף אחד לא גנב אותו. אבל תכלס, הוא מת בגלל אונס. אומר בעל הזמיר, סליחה. אם הוא היה אצלך בבית, לא היה נופל עליו שום עץ. נכון שהעץ נפל, זה היה אונס, אבל זה התחיל בפשיעה. אתה פשעת שהשארת אותו בגינה בלי פיקוח. נכון שאף אחד לא גנב אותו, הרווחת עם זה, אבל אתה לא יכול עכשיו להתנצל. זה נקרא תחילתו בפשיעה, וסופו באונס. אז דבר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, הוא חייב. ככה ההלכה אומרת. יפה. זו הנחה. כלפי מה הדברים אמורים? כלפי מה הדברים אמורים? אמרנו, נו, פרשת השבוע. בואו תקשיבו סיפור כזה. אני רוצה להקריא, ברשותכם, אני מדלג את כל הכללות של בלעם, ואם יהיה זמן אני אחזור אליהם, כי הם באמת דרמטיות, ואני זוכר שדיברתי עליהם גם לפני שנה וגם לפני שנתיים. אני לא זוכר מה דיברתי לפני 3, 4, 5 ו-6 ו-7, אבל בדרך כלל זה הנושא שמתמקדים בו. בכל אופן, שימעו, אחרי שבלעם הרשע לא הצליח לקלל, הוא נתן עיצה, תשבור להם את מסגרת של הצניעות, ואז אחר כך הקדוש ברוך הוא לא ישמור עליהם. כך עשה בלק, נתן הנחיה לכל בנות מואב לשבור את המסגרת הצנועה שלהן, ותקראו מה שכתוב בפרשה. ואז אני קורא מתוך הפסוקים בתורה, במדבר פרק ה', פסוק ג', ד', ה', ו'. ותקרנה הבנות של בדיין, של מואב, ותקרנה לעם, הכוונה לעם ישראל, לזבחי אלוהיהם. מי זה אלוהיהם? שלהם פאור. ויוכל העם, וישתחוו לאלוהיהם. ויצמד ישראל לבעל פאור. נדבקו, נדלקו על זה. ויחר אף השם בישראל. ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם, והוקע אותם להשם נגד השמש. וישוב חרון אף מישראל. ואמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. כל אלה שנצמדו לעבודה זרה, תהרוג אותם. וכאן מגיע הקטע העצוב והדרמטי, כאילו שעד עכשיו זה לא היה עצוב ולא היה דרמטי. והנה איש מבני ישראל, מי זה היה? נשיא שבט שמעון, זמרי בן סלו. והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית, את קוסבי בצור, ראש מלכי מדיין, איזה נסיכה חשובה מהמדיינים, ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והמה בוכים פתח האוהל, פתח אוהל מועד. שימו לב מה קרה כאן. יש פה פתאום עכשיו מתחיל להיות כאן נזק. משה רבנו שולח את השופטים להרוג את כל החוטאים. ואז מגיע זמרי בן סלו, נשיא, ולא סתם הנשיא מבוגר, נשיא עם אחריות. זמרי בן סלו, אתם לא תאמינו, זמרי בן סלו היה בין אלה שירדו למצרים. כלומר, הבן אדם הזה היה בין 200 פלוס, אדם עם הרבה ניסיון, עם הרבה חוכמה, עם הרבה ידע. והוא עכשיו, כשפתאום כולם מתחילים להרוג את החוטאים, הוא מביא את המדיינית אל משה, ולעיני כל הדת בני ישראל. על מה הם בחו? אז אני מקריא לכם את רשי על הפסוק הזה. על פסוק ו' פרק חפי, והנה איש מבני ישראל, אומר רשי, תקשיבו, נתקבצו שבטו של שמעון אצל זמרי, שבט שמעון באים אל זמרי לנשיא, אל השופט שלהם, שהיה נשיא שלהם, אמרו לו, אחינו נידונים במיטה, ואתה יושב ושותק? אז מה הוא עשה? הוא רצה להציל אותם. איך הוא הציל אותם? הוא לקח את המדיינית והתריס, הוא קרא תיגר איתה נגד משה רבנו. רבותיי, אני לא מבין. אמרו לך להציל, אמרו לך להשתיק, אמרו לך להנמיך להבות, ובמקום זה אתה שופך שמן על המדורה, במקום זה אתה עושה יותר גרוע. עד עכשיו יצמדו לבעל פאור. אתה כאן מביא את המדיינית לתוך המחנה, ואתה עושה יותר גרוע, כאילו להרגיז, לקרוא תיגר. השבט קורא לך, השבט בא אליך, זמרי, תציל אותנו, המצב על הפנים, הורגים, נהרגים, מתים. אז זמרי בן סלו, מה עושה? הולך ועושה את ההפך. הלו. לא מתאים, לא מתאים. אז יש לי איזה שתי שאלות. תקשיבו, שתי שאלות, אחר כך שתי תשובות, ועם זה אנחנו נחזור בחזרה לפרשת בלק, מההתחלה. תקשיבו, השאלה הראשונה, זה לא ברור. בני השבט שלו מבקשים שהוא יציל אותם. במקום זה, הוא עושה נגד, הוא מרגיז עוד יותר, הוא גרם שפדחס בא עם רומח, אתם יודעים מה שהיה, נכון? הוא מעמיק יותר את המתירנות. במקום להגיד, רבותיי, רבותיי, תפסיקו, תפסיקו, כל אחד שילך למקווה, שישים תפילין של רבינו תם, ויתחיל להתפלל, ויבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה, ומחילה, וכפרה. לא, הוא עושה מתירנות עוד יותר גדולה, מביא אותה רשאית לתוך המחנה. מה זה? שיגנר, מה אתה עושה? עכשיו, זמרי הוא לא היה ילד קטן, לא היה איזה פרחח. הוא היה מבוגר, אחראי, בין 200 פלוס. שאלה מספר 2. נגיד שהוא הגיע עם הגברת שלו, בשביל לבקש ממשה רבנו, תתיר לנו להתחתן עם הגויות. אתה בעצמך, ציפורה הייתה גויה, אבל זה שקר, כי ציפורה הוא גייר. אבל נגיד, הרובה ואומר, אתה יודע מה, אתה התחתנת עם גויה, תשחרר אותנו, תרשה לנו. תרשה לנו. למה הוא מבקש? כי בני שבט שמעון אומרים, בואי נה, הוא הורג אותנו, הם הורגים אותנו. אז זמרי אומר, אתה יודע מה, יש לי רעיון, אני בא לשחרר. להגיד להם, להוכיח למשה ולכל הקנאים, במרכאות, לכל הדתיים שמה, שמותר להתחתן עם גויות. זה מה שהוא בא לעשות, נכון? רבותיי, זה לא יעזור לו. מפורש כתוב שמשה רבנו אמר להם להרוג את אלה שנצמדים לבעל פאור, לאלה שהולכים לעבוד עבודה זרה. כך כתוב פסוק לפני כן גם כן. פסוק לפני כן מה כתוב? ויוכל העם וישתחוו לאלוהם, אחר כך נצמדו לבעל פאור. ומשה רבנו אומר, תהרגו את אלה שנצמדים. אז מה אתה זמרי עכשיו מועיל בזה שאתה מבקש ממשה רבנו שישחרר את המתירנות, את הלהתחתן עם גויות, לא על זה מענישים אתכם. אתה באת כאן עכשיו להוריד את עונש המוות מהחוטאים בשבט שלך, נכון? אתה לא תצליח עם זה שמשה רבנו מרשה להתחתן עם גויות, נגיד שהוא ירשה. הרי לא על זה נענשים, לא על זה הם נטבעים, הם נטבעים על מה אתם משתחווים לעבודה זרה. לכאן מגיע התיאוריה שנקרא תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אם אסור להתחתן עם גויות, נכון שאחרי שהוא התחתן והוא התלהב וקיבל שם יין ורקדו ושרו והראש שלו כבר היה מבורבב, אחר כך אמרו לו בוא תשתחווה, אז הוא השתחווה. זה כבר היה אונס, כבר לא הייתה, זה לא היה באחריותו, לא היה לו שליטה על זה, הוא כבר היה בתוך איזשהו מערבולת. אז זמרי בן סלו הלך כאן עם כמו תלמיד חוכם, הוא אומר, בוא אני אעשה כאן רעיון, אני אגיד שמותר להתחתן עם גויות, עכשיו ממילא בני ישראל שמתחתנו עם המדייניות, זה בסדר. אם זה בסדר, אז התחתנו, רקדו, שרו, שתו יין, שתו ערק, שתו וודקה, התברבב, התבלבל, ואחר כך הם השתחוו לפסל. אז זה כבר היה בסופו באונס. אז אם ההתחלה הייתה פשע שאסור להתחתן עם גויות, מה עשית? אבל אם ההתחלה הייתה בסדר, אז האונס אפשר לסמוך עליו. כלומר, רבותיי, זמרי בן סלו היה אבי אבות הרעיון של, היום קוראים לזה החוק האוטומני, או החוק האנגלי שהיה כאן, הבריטי, שמה עשו? לא דנים פושע על מה שהוא התחיל, על מה שהוא רצה, אלא רק אם הוא הצליח לבצע את זממו. כשמגיע ערבי עם רובה ורוצה להרוג אותך, אסור לך להרוג אותו. אתה עוד לא הרג, הוא עוד לא הרג אותך, הוא עוד לא עשה לך כלום. הוא רק רצה להרוג. בשביל רצה להרוג לא עושים כלום. אם הוא הרג אותך, עכשיו מותר לך להרוג אותו. כך אומר החוק האוטומני וכך אומר החוק טורקי. מותר לדבר, מותר לעשות, מותר להביע דעות, רק לא להרים ידיים. אם הוא הרים ידיים, הוא ירה, עכשיו הוא בן, הוא, לא, אחרי שהוא כבר ירה, אז כבר גמרנו, מה אתה הורג אותו? הוא כבר ירה, זה, זה עבוד. בקיצור, זה מה שאמר זמרי בן סלו. משה רבן אומר, לא, 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 סליחה. פנחס בן אלעזר אומר, לא, לא, אנחנו מסתכלים איפה זה התחיל, לא איפה זה נגמר. זה התחיל מללכת עם בנות מואב, עם בנות מדיין. זאת אומרת שהתחלה הייתה בפשע. אז בא זמרי בן סלו אומר, לא, 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 זה לא פשע, אני אמצא לכם כל מיני סעיפים מתירים, משה רבנו התחתן עם גויה, וזה, זה בסדר, מתירים. ועל זה שואלים הרבנים, רגע, בעצם כל פוסקי ההלכה עושים ככה, כשבא עם מישהו עם שאלה, כבוד הרב, התערבבה לי כפית חלבית בסיר בשרי, היה לי ככה, אני מצאתי גרגיר של חמץ בפסח בתוך המר, לא יודע, כל אחד עם השאלות שלו, אז מה הרב עושה? הרב מחפש בתוך השולחן ערוך כל מיני סעיפים, סעיפי משנה, שלוחן, סעיף קוטן, שער הציון, איזה משהו פה לחפש, איך אפשר להתיר, איך אפשר למצוא כמה סניפים להתיר לבן אדם את המרק שלו לכבוד שבת קודש. כן, כוח דה תאירה עדיפה. אז אם כן, מה הבעיה עם זמרי בן סלו? הוא ישב וחיפש איך להתיר את, את הגויה. התשובה היא שזה שקר גמור. זמרי בן סלו לא חיפש להתיר גויה על פי התורה. זמרי בן סלו חיפש למוטט את המסגרת. הרבנים כולם שמנסים לחפש בתוך השולחן ערוך, בתוך דברי הרשב"א והריטב"א, וזה לא יוצא לפי הבית יוסף, אבל זה מסתדר עם, עם הנימוק יוסף, וקיצור פה ושמה, הם כולם מנסים לבסס את ההלכה, לחזק אותה, לבנות לה מסגרת איתנה, ובתוך ההלכה ננסה לראות איך מסתדרים. מגיע זמרי בן סלו, והוא הולך לשבור, לשבור את המנהג, לשבור את המסורת, לשבור את הצניעות, לשבור את היחס הקדוש שיש לעם ישראל, היחוס, שבנים תמיד תמיד טהורים, בלי גויים באמצע, בלי שטויות באמצע. זמרי בן סלו בא לשבור את זה. ואז הוא מגיע אל פנחס עם התיאוריה שלו. אני רוצה שזה יהיה תחילתו באונס. לא רק תחילתו בפשיעה וסופו באונס. שיהיה תחילתו באונס וסופו באונס. למה? כי מותר להתחתן עם גויות. מה הייתה התשובה של פנחס בן אלעזר? פנחס בן אלעזר היה תלמיד חכם. מה הייתה התשובה שלו? איזה פלפול הוא אמר לו נגד השתיקלתו יראה הטיפשי הזה שלו? אתם יודעים מה הייתה התשובה של פנחס בן אלעזר? אתם לא תאמינו. פנחס בן אלעזר לקח חרב, לא חרב, רומח, רומח זה כמו כידון גדול ארוך, ושיפד אותו ואותה ביחד, הרים את שתיהם ביחד על המקל. זו התשובה לתיאוריה המטופשת שלך. אדוני, אסור להתחתן עם גויות, וגויות יסחבו אותך אחר כך לעבוד עזרה, זה התחיל בעבירה ונגמר בעבירה, וזה שום דבר לא נכון, ושום דבר זה הכל שקר. בכל אופן, מה פנחס בן אלעזר, לימד אותו? הוא לימד אותו משהו נורא מעניין. תשמע, אתה חושב שאנחנו דנים, אתה יודעים מה, כשיש איזשהו אקשן, בלגן, רעש, מריבה, לא יודע, סכסוך, ויכוח, מחלוקת, לא חשוב. אז בא איזשהו כזה קצר ראייה מצומצם, ושתגיד לי, איך זה נגמר? זו טעות לשאול כזו שאלה. צריך לשאול, איך זה התחיל? איפה הייתה הנקודה הקטנטנטנטנה הראשונה? אולי לפעמים בנקודה הקטנה הראשונה צריך זכוכית מגדלת. יש לי דוגמאות לכך, אבל אני לא אגיד אותם עכשיו, כי הם לא קשורים לפרשת השבוע. זה אני אגיד בעזרת השם בלי נדר פעם אחת מתי שיהיה שבת, כשיהיה למחרת שבת יהיה ראש חודש, ואז ההפטרה תהיה מחר חודש, ושם יש לי להסביר נקודות קטנטנות שלפעמים צריך מיקרוסקופ, לקלוט שיש כאן איזושהי סטייה מהקו היושר. נכון, בתחילת הדרך צריך מיקרוסקופ, אבל אם המסלול הוא ארוך, אז ככל שהמסלול מתרחק, הזווית גדלה. תארו לעצמכם שאני לוקח פנס לייזר, ומכוון אותו לירח. זה לא הרבה, זה בסך הכל 500,000 קילומטר מפה לירח. ובירח הוא עושה נקודה. עכשיו אני מזיז את הפנס עשירית המילימטר, עשירית המילימטר, 10 פסיעות אפשר לעשות במילימטר אחד, זה הכל. עשירית המילימטר, ועכשיו הפס של הפנס גם כן הולך אל הירח. אחרי קילומטר, המרחק בין הפס הראשון לפס השני הוא אולי סנטימטר אחד. אבל בירח, זה כבר גדול כמו כל, כמו כל מדינת ישראל, המרחק מההתחלה לסוף. למה? כי ככל שמתרחקים יותר מנקודת הסטייה, הפער הולך וגדל. לכן אומר פנחס בן אלעזר, אל תשאל אותי לאיפה זה הגיע, תשאל מאיפה זה התחיל. אם זה לא התחיל טוב, זה לא בסדר. אם כן, רבותיי, מכאן נתחיל את הפרשה. הפרשה התחילה עם כך שהיה כאן משהו לא טוב, זמרי בן סלון ניסה למרוח, ממש למרוח, מריחה מטופשת. פנחס בן אלעזר לא התווכח איתו, לא הסביר לו שהוא טועה. זה מה שהתפקיד שלי עכשיו לעשות כאן, להסביר איפה הייתה הטעות שלו, שלא הולכים לחפש סעיף קוטן כאן וסעיף וזה משנה ברור שמה, בשביל לשבור את המסגרת. את כל מה שאנחנו עושים בתוך התורה זה כדי לחזק אותה. החזון איש למד שולחן ערוך כדי לבסס. הרב עובדיה יוסף, זיכרונם לברכה, שניהם למד את השולחן ערוך כדי לבסס, כדי לעשות אותנו יותר דתיים, לא פחות דתיים. יותר צנועים, לא פחות צנועים, יותר שוברי מסורת ולא יותר מתירניים. וזה העיקרון הקטן הזה לא הבין זמרי בן סלו. אז הוא ניסה להגן על כל בני השבט עם שחרור, עם מתירנות, וזה לא יעבוד. אם כן, בואו עכשיו נתחיל את הפרשה. אנחנו צריכים לזכור את זה, למה? את מה צריך לזכור לפחות? אם את כל הדרשה אתם לא תזכרו, אני מוכל, אבל לפחות נזכור דבר אחד. לא חשוב איך זה נגמר, חשוב איך זה התחיל. כולם אומרים, איך זה נגמר? מה היה בסוף? לא, לא, לא. חשוב איך זה התחיל. אנחנו צריכים תמיד לשים את הזכוכית מגדלת, למקד את המבט, איפה הייתה נקודת הסטייה הקטנה הראשונה? שמה צריך לתקן בשורש. בשורש מתקנים עד התיקון הוא מוחלט. הנה בבקשה, עם זה אנחנו נתחיל, אבל לא מגיע לכם איזה רגע אחד של מוזיקה, מיום ראשון לכם שלושה שבועות שלא יהיה מוזיקה. טוב, תשמעו, מי כאן בעצם מתחילה הדרשה? מי שלא שמע את החלק הראשון, לא נורא, כי פה זה הקדמה, אבל אנחנו נחזור על ההקדמה הזו. בהקדמה הזו בסך הכל ניסיתי להסביר שדברים מתחילים מהשורש, לא חשוב איך זה נגמר, מסתכלים איך זה מתחיל. כשזה מתחיל לא טוב, אז זה אוי ואבוי. כשזה מתחיל טוב, יצא נהדר. זה חשוב לזוגות צעירים אחרי החתונה, מיד להתחיל, להתחיל טוב. בראש השנה אנחנו אוכלים תפוח בדבש ועוד כמה דברים, שההתחלות תהיינה טובות. אם ההתחלה טובה, ההמשך בעזרת השם, בעזרת השם תמיד יהיה טוב. כל שבת היא בעצם התחלה. אתם יודעים שעוד 3-4 שעות יהיה כאן שבת, וזו התחלה חדשה. נכון ששבת זה יום השביעי, אבל שבת נגמר ההתחלה. עכשיו זה כבר מתחיל חשבון חדש. יום ראשון, שני, שלישי, זה הזינוק הוא כבר מתוך המסלול ההמראה. המסלול ההמראה זה השבת. אז הנה כאן רבותיי, בואו נתחיל. תקשיבו. בלעם. בלעם. מי זה בלעם? אוי ואבוי לי, מאיפה אני יודע? קצת אני יודע, כתוב עליו, אבל לא חשוב. מה שהתורה מספרת עליו, מה שבלק ידע, הוא אומר לו, בוא תקלל את העם הזה, כי ידעתי את אשר תאור יואר. אתה מקלל מקצועי, מקלל עם תעודות. לברך, בלעם לא ידע. זה לא היה המחלקה שלו. אבל בלק היה טיפה עדין, אז הוא לא רצה להגיד לו, בוא הנה, מקלל, תקלל. אז הוא אומר לו, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. איזה מברך מבורך, הקרשה, מטמא הזה. לא יודע מה זה, זה נאצי אחד, איזה לברכה. הוא לא יודע לברך, אבל לא חשוב. לקלל הוא ידע, והוא כבר קילל בחיים אולי 10,000 פעמים, אולי יותר, ותמיד, תמיד, תמיד זה הצליח. מה זה הצליח? הצלחה מסחררת ומהירה. צ'יק צ'ק. תמיד זה בא, ולכן היה לו תעריף גבוה. הוא לא היה מקלל כזה כמו אלה שרואים בקלפים, תן לו 10 שקלים. הוא אומר 10 שקלים, תעמוד על המקח, בסוף ב2 שקל הוא יעשה לך את זה. אלה שקוראים בקפה, שם בתחנה מרכזית בתל אביב. לא, תקשיבו את התעריף שלו. גם אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב. רבותיי, תנסו להסתכל בבית שלכם, בסלון, בחדר ילדים, בחדר שינה, במטבח, במרפסת של האמבטיה, במרפסת של המכונת כביסה, תסתכלו, ותנסו לחשוב שהכל מלא, 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 עד למעלה, 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 עד למעלה, הכל מלא, 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 מלא כסף וזהב. זה התעריף של המקלל המקצועי, ואנשים שילמו לו את זה. כי אם הוא יקלל את האויב שלי, ואני עכשיו אנצח, אני הולך לאוצרות שלו, בוזז אותם, ומביא משם יותר ממה ששילמתי לו. מה? זה ביזנס, זה השקעה. מלוא ביתו כסף וזהב, מקלל מקצועי. לא קרה אף פעם שהכלב הזה קילל והכללה לא עבדה. והנה רבותיי, הוא מגיע לעם ישראל, והוא מנסה לקלל. קיר אטום. מנסה לקלל. פלדה. לא עובר. פעם שלישית, ואיזה כללות, הביא שם מזבחות, בהתחלה תמיד היה מקלל צ'יק צ'ק. לא, הפעם הוא כבר עשה את זה, הולך לקראת הנחשים, ועושה שבעה מזבחות, ותעלה פר ועיל במזבח, ועוד, והולך, ותראה לי את קצה העם, להכניס איזה עין הרע שם, והוא הולך לקלל, ורבותיי, יש קיר אטום, לא עובר, את הכללות לא עוברות, רח, נופלות לו, עפות לו בחזרה לתוך המוח. מה זה? מה זה? לא מצליח אפילו פעם אחת. תארו לעצמכם, נגיד איזה חברת מכוניות נורא נורא משוכללת, אני יודע, מרצדס, לבורגיני, לא יודע, מייצרת מכונית אחת, מתניעים, לא נוסע. שנייה, לא נוסע. שלישית, לא נוסע. כלום, כולם, כל המכוניות, אחד אחד יוצא מהפס ייצור, לא נוסע, בודקים. הכל נכון, הוא מקלל כמו תמיד. הכל לפי כל הכללים, לא שהוא מקרטע ומוציא השן, לא נוסע, לא מתחיל, לא אי אפשר להתניע, כלום. יש בקיצור, מה קורה כאן? מה קורה כאן? שאלה מספר אחת, אני רוצה להציג שלוש שאלות. ואחר כך נתחיל. אז השאלה הראשונה, רבותיי, מה פתאום, איך פתאום בלעם מנסה לקלל וזה לא מצליח לו? שאלה מספר שתיים. אנחנו יודעים שבעקבות ההצעה הרעה, של בלעם, בלק שחרר את המתירנות, וחלק מעם ישראל נכשל, והייתה אפילו מגפה, ותקשיבו טוב, הרבה הרבה, מתו 24 אלף, אלה בעלי הגלגולים יספרו לכם אחר כך איך זה קשור לתלמידים של רבי עקיבא, ואיך זה קשור לאלה שמתו משכם, שקראו להם שם, שמעון ולוי, הרגו בבני שכם בזמן שם הסיפור עם דינה. בקיצור הכל, בעלי הגלגולים יתנו לכם כאן על זה דרשות נהדרות. תכלס 24 אלף, כן דרשות, לא דרשות, כן גלגולים, לא גלגולים. 24 אלף אנשים, זה באמת, 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 באמת נורא הרבה. 24 אלף אנשים הצליח הכלב הזה בלעם להרוג, לקלל, הוא לא הצליח. אבל עם איזה עצה אחת קטנה, פתאום זה הצליח לו. וכאן אני שואל, בני ישראל היו 210 שנים במצרים. מצרים היו שטופים בזימה, בניאוף, עוד יותר מהמדיינים, יותר מהמואבים. ערוות מצרים, זרימת סוסים זרימתם, כל מיני פסוקים. מצרים, והם שלטו על היהודים. ובמשך 210 שנים שהיהודים היו עבדים שלהם, לא קרה אפילו פעם אחת שאיזושהי יהודיה התחבבה על מצרי. נהיה שם איזה קשר, פעם אחת ויחידה איזה מצרי רשע אחד שוטר לקח בכוח את דושלומית בת דברי, מזה נולד המקלל, זה סיפור אחר, בסדר, זה באונס עם החשימם וזכרם המצריים, אבל לא קרה אפילו פעם אחת. 210 שנים היהודים במצרים, ותדעו לכם שהמצרים היו יותר אינטליגנטים מהמואבים. המואבים הם אנלפבטי, מלוכלכים, לא יודעים להתרחץ. הבנות של המואבים, גם בגיל 17, עדיין האף שלהם זב חותם, זב לך, בקיצור, לא יודע איך לתאר אותם, מגעילות, מגעילות, מטומטמות, טיפשות, אנלפבטיות, מסריחות, לא מתרחצות, בקיצור, מה שאתם רוצים. והמצריות עשירות, מבוסמות, מסורקות, לבושות יפה, כולם עם משי. 210 שנים במצרים, כלום, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. כך אומר שלמה המלך בשיר השירים. וחזל אומרים שהכוונה, כולך יפה רעייתי ומום אין בך, זה הכוונה ביציאת מצרים. יצאנו ממצרים אותו תואר, אותו הזכות כמו שנכנסו אבותינו. אברהם, סליחה, יעקב עם כל השבטים, עם כל ה-70 נפש נכנסו למצרים, כולם זקים ותאורים, ככה יצאו, כולם מיוחסים להוריהם ולהורי הוריהם, בלי, אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותינו, אשרי העם שככה לא. וכאן, רבותיי, פה, פעם אחת, שחררו לחצי שנייה את הרסן. הנערים הלכו לאיזה טיילת, והיה שם כמה דוכנים לממכר בגדים, וטרח, נפלו כמו זבובים. ומי? בני ישראל, דור דעה, שם במצרים הם עוד היו עובדים בתית, בקש, כאן זה דור דעה, תלמידים של משה רבנו, היו במרגלות הר סיני, זה דור שני, זה כל אלה שהיו במדבר מתו כבר, כי כאן זה היה, אולי להזכירכם, הסיפור הזה היה, בשביל זה צריך לקרוא את הסוף של פרשה הקודמת, פרשת לפני בלק יש חוקת. סוף פרשת חוקת כתוב שבני ישראל הגיעו לירדן יריחו. שמה, ממש על, לכניסה לארץ ישראל, ושמה ראה בלק שמתקרבים לארץ ישראל, והתחיל הסיפור, משם התחנה הבא תהיה כבר שיהושע בן נון ייקח אותם להיכנס לתוך הארץ. כלומר, זה היה דור שני, דור של אחרי מתן תורה. הצעירים, מתחת גיל 20, עוד זוכרים, אבל תכל'ס זה דור שגדלו על הברכיים של משה רבנו. זה לא, לא פשוט, זה דור דעה. והדור דעה הזה, רואים ילדה מפגרת, אנאלפבטית, מסריחה, זוות חותם, והתבלבלו, איך זה יכול להיות? שאלה מספר 3, אז מה אמרנו השאלה הראשונה, למה בלעם לא הצליח לקלל? שאלה מספר 2, איך הטיפשות המפגרות האלה הצליחו להפיל את בני ישראל? ויש לי עוד שאלה שקשורה לשבוע הבא, לפרשה של שבוע הבא. בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרשת פנחס. ובפרשת פנחס יש אחרי המגפה של ה-24,000, יש את הרשימה של כל ה-12 שבטים, וכל אחד ואחד הילדים שלו. הבחור של ראובן היה חנוך, נכון? זה היחיד שאני זוכרנו, זה פלא. מאז שאני בן 7, כשבבית הספר היו קוראים, המורה קורא חנוך, אז כל הילדים הסתכלו עליי, אני הייתי החנוך היחיד בכיתה שלי. כיתה מעליי היה עוד חנוך אחד. בכל אופן, אז שמה יש את הרשימה של כל השבטים עם הבנים שלהם. ושמה יש משהו נורא מעניין, אנחנו כבר אוחזים כמעט בסוף החומש. מי בראשית, שמות ויקרא במדבר, סוף במדבר, פתאום יש משהו כזה. לחנוך משפחת החנוכי, לראובן משפחת הראובני. מה זה? אין את זה באף מקום. פתאום נהיה החנוכי, הראובני, השמעוני, הגדי, הדני, מה זה? מאיפה הגיעו השמות חיבה האלה? החנוכי. למה? מה זה? מה אומר על זה רשי? אני אקריא לכם בפנים. מה אני צריך לנחש? תקשיבו. אני אקריא את רשי בפנים. הסיבה לכך היא שהאותיות י' ו' החנוכי. אז זה ה' בהתחלה וי' בסוף. נכון חנוך? החנוכי. י' וה' אומר רשי, שם השם. הקדוש ברוך הוא קבע את שמו עליהם, על כל אחד ואחד מהשבטים, כדי להעיד שכולם קדושים, והמצרים הרשעים לא תימאו את התארה של היחוס. זה מה שכתוב בספר תהילים, שבטי י' ק', שבטי ק', עדות לישראל. היוד והה' שבתחילה ובסוף זה עדות לישראל. אוקיי, זה מה שאנחנו נקרא בשבוע הבא בפרשת פנחס. אבל יש לי שאלה קשה. בחומש דברים, מיד בתחילת חומש דברים, משה רבנו מוכיח את בני ישראל, תוכחה קשה, ולבן ותופל ודיזהב, חזל אומרים שזה היה רמזים על עבירות שבני ישראל עשו. דיזהב זה עבירה שהם עשו של עגל הזהב, לבן זה תלוננו על המן שהוא בצבע לבן, הכל היה רמזים על עבירות. אז חזל אומרים, רגע, רגע, עכשיו נזכרת אחרי 40 שנה, את העבירות האלה הם עשו כשיצאו ממצרים, לפני 40 שנה, אז מה פתאום עכשיו אתה נזכר לספר להם? ועונים תשובה. משה לא רצה שהם יתמרמרו עליו, אז לכן הוא שתק. 40 שנה הוא שתק, אבל עכשיו לפני שהוא נפרד, בין כה וכה כבר לא יתמרמרו, כולם יבכו שהוא יצטער, שהוא נפטר ויצטערו עליו. אז הוא אומר, רבותיי, אני אגיד לכם את האמת, משהו יושב לי על הלב הרבה שנים. אני חייב, חייב לפרוק אותו לפני שאני מחזיר ציוד, לפני שאני עולה לשמיים. אני חייב לפרוק מה שמלחיץ אותי בלב. פה ופה 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 לא היינו כל כך בסדר, יש מה לשפר, יש מה לתקן. אז חזל אומרים שזה היה בסדר גמור, משה רבנו התאפק, שמר בליבו את הביקורת עד לפני שהוא נפטר, ואז הוא אמר, אז אני מבין, דברי ביקורת, יופי, אתה שומר, תשמור בלב, אבל קופלמנטים, מחמאות, למה אתה שומר אותם? מה פתאום מתחילת חומש שמות, שבני ישראל יצאו ממצרים, מוזכרת הספירה שלהם כמה וכמה פעמים, בפרשת שמות ואחר כך בחומש במדבר בהתחלה שם בפרשת נסו, יש כמה וכמה פעמים בכיתיסה, יש כמה פעמים מהתה ספירה, וחזל עוד אומרים, כמו מי שיש לו אבנים טובות ומרגליות, שהוא ספר אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ופתאום כאן, בספירה האחרונה, לפני שמשה נפטר, הוא מגלה להם סוד, החנוכי, הראובני, אתם מותק, אתם תהורים, אתם זקים, בדיוק כמו שאבותיכם נכנסו למצרים, הקדוש ברוך הוא ירד איתכם ביחד, גם כשעליתם ממצרים, הקדוש ברוך הוא עלה איתכם ביחד, אתם נשארתם בתארתכם. כזה קופלמנט, כזו מחמאה, למה התאפקת עד עכשיו? למה לא סיפרת את זה מיד? מיד, בני ישראל יצאו ממצרים, עושים ספירה, תספר שם הראובני והחנוכי והלבני והשמעי. מה פתאום נכנס כאן בסוף? אלה שלוש השאלות שאני רוצה להשיב עליהן לא בהרבה זמן, כמה שנספיק. השאלה הראשונה אמרנו, למה בלעם לא הצליח לו לקלל? השאלה השנייה, 210 שנים היו בסדר, פתאום, עכשיו דווקא? השאלה השלישית, מה זה החנוכי והראובני? ההסבר הוא יפה, נכון? אבל למה עכשיו בדיוק? אז קודם נענה תשובה על השאלה השלישית, ועם זה אנחנו נחזור לשתי השאלות הראשונות. פשוט מאוד. מתי נאמר הראובני והחנוכי והשמעוני? עכשיו, אחרי הסיפור עם בנות מואב, נכון? בני ישראל נכשלו בבנות מואב, אז פתאום יכול כאן איזה אופוזיציונר אחד לעשות אופוזיציה, להגיד, רגע, 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 אתה רואה שבני ישראל הם לא מברזל? אתה רואה שהם לא מזהב? אתה רואה שהם לא פלטיניום ויהלומים? אולי גם במצרים היו כאלה תקלות? דרך אגב, אנחנו לא נספיק השבוע, במלחמת מדיין, כשבני ישראל אומרים למשה רבנו, לא נפקד מאיתנו אחד, לא נפקד מאיתנו אחד, אני מבקש בכם, בשבת אחרי צהריים יש לכם זמן, תסתכלו ביונתן בן עוזיאל, לא הסתכלנו אפילו בעיניים, אפילו בעיניים לא ראינו אף אישה ואף נערה, כלום, 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 שמירת העיניים, שמו על העיניים כמו משקפיים של רתח, שחור, לא רואים כלום. תראו את זה ביונתן בן עוזיאל. בכל אופן, דווקא עכשיו, אחרי כישלון כל כך כואב, כל כך צורב, 24,000 נערים פתאום ראו נערות והתבלבלו, לא יודע אם כולם חטאו, אבל כולם נהנו שם מהפוזה, מהתמונות. אז אומרים, רגע, מי אמר שלא היה לפני כן? ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא, החנוכי, הראובני, הכל היה טהור פה, קרתה איזו תקלה קטנה אחת, ומהתקלה הזו כל מי שחטא עם בנות מואב מת, בנות ישראל, אפילו אחת מהן לא נכשלה עם איזשהו מואבי, המואביות אלה שנכשלו עם בני ישראל, את כולן הרגו, הן היו לבנות ישראל, למסור מעל, נכון, הרגו את כולם, זאת אומרת, אין שום זכר, אין שום שריד, מכל העבירה שהייתה שם, אז לכן אומר הקדוש ברוך הוא, החנוכי והראובני, נשאר טהור כמו שהיה, הייתה תקלה, תיקנו אותה, המשכנו הלאה, ודיברנו על זה כבר בשבוע שעבר, אתם זוכרים? שפרה אדומה לא נועדה בשביל להסביר לנו למה פרה אדומה מחפרת, פרה אדומה נועדה לחפר ולהמשיך. אל תבכה על מה שהיה עם הפנים קדימה. זה מה שכתוב כאן, החנוכי הראובני, סע, תמשיכו, אתם נכנסים עכשיו לארץ ישראל, יש לכם פרויקט מספיק גדול, מספיק רציני, בשביל להתחיל להתמודד איתו ולא להתחיל לבכות על הטעויות שהיו, מה שהיה לא נחזור עליו שוב. עכשיו ככה. עוד לפני שנמשיך הלאה, אני רוצה עוד לציין אולי ברשותכם קטע קטן ממעיין השבוע. אתם מכירים את הספר החמוד הזה? היה פעם אלונים והם יצאו לספר. אז על השאלה הזאת, מה קרה על כל שלוש השאלות האלה, אני אחר כך ארחיב קצת כמה שנספיק, אבל אני שאלתי שלוש שאלות, מה קרה, מה קרה? אז מעיין השבוע עונה תשובה נורא קטנה, נורא קצרה, חזקה, שתי מילים, הסחת הדעת. היה רגע אחד של... לא היו מפוקסים, לא היו בפוקוס, לא היו בזהירות מספיקה. עוד מעט נטפל בזה, אבל הסחת הדעת, רגע אחד של הסחת הדעת, יכול לגרור ולגרור ולגרור. זה טעות של קטנטנה, של רגע. מה קורה כשמישהו עצם את העיניים? יש לי חבר אחד, היום הוא כבר לא חי זיכרונו לברכה. אבל מהתאונה הזאת לא קרה לו כלום, היה לא בסדר. שהוא נסע לדרום לאיזשהו מקום, לירוחם. והוא היה מעשן. ופתאום באמצע הנסיעה נפל לו המצית מהאוטו, הוא היה נוהג ונפל לו המצית והוא רואה את הכביש, כביש ישר, הכל בסדר, אז הוא רק התכופף להרים את המצית, חצי שנייה הסחת הדעת, והוא לא נסע נורא מהר, זה היה המזל שלו, אבל האוטו שלו אף לתעלה והתהפך, והוא ישר שם חצי לילה עד שבאו לחלץ אותו ולחלץ את זה, והיה לו שם התוכנית, היה שם צריך להיות משהו, לא היה כלום, הוא היה באמצע הדרך, ורבותיי, זה היה לפני הרבה שנים, לפני עידן הפלאפונים, כולם דאגו איפה הוא, מה הוא, מה קרה לו. רגע אחד של השחת הדעת, הוא רק התכופף להרים את המצית, וזו השנייה שהכביש היה לו איזשהו עיכול קטן, והוא המשיך ישר ונסע לתוך תעלה. רגע קטן של השחת הדעת. עכשיו אנחנו נטפל ברגע קטן של השחת הדעת הזאת. עכשיו בואו נתחיל לטפל לאט לאט. מה קרה כאן? איך, אז ככה, השאלה הראשונה היא איך בלעם לא הצליח לקלל. אז על זה הנביא אומר, רבותיי, אל תחשבו שזה כך פשוט, שבלעם לא הצליח לקלל, זה נס גדול כמו קריאת ים סוף. זה לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? בגלל שבלעם ידע לכוון את רגע הזעם. והנביא מיכה אומר, אנחנו נקרא את זה בהפטרה מחר, והנביא אומר ככה, עמי, זכרנה מה יעץ בלק בן מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן באור מן השיטים, מן עד הגלגל, למען דעת צדקות השם. מה זה למען דעת צדקות השם? אומרים חז"ל, גמרא במסכת ברכות, שהשם לא כעס כל אותם הימים. אם הקדוש ברוך הוא היה כועס, ויש כל יום רגע של כעס, שנאמר אל זועם בכל יום, וכמה זעמו כממרה, רגע קטן אחד, כמו שאומרים את המילה, זעם, זו עשירית שנייה, ובלעם ידע לכוון את השנייה הזאת המדויקת ולתוכה להשחיל רעל, להשחיל כללה כמו שנחש נושך ומכניס רעל, ובמשך כל הימים האלה שבלעם ובלק הסתובבו וחיפשו את בני ישראל, הקדוש ברוך הוא לא כעס. ואם מיכה היה בסוף בית המקדש הראשון, מיכה היה מארבעה מלכים, מארבעה נביאים שהיו בזמן ישעיהו הנביא, נכון? זה הגמרא אומרת מסכת פסחים. דף פי זין, תזכרו, זה פז. אז הוא היה בסוף בית ראשון. סוף בית ראשון, מאז יציאת מצרים, זה משהו כמו קרוב לאלף שנים. אלף שנים אחרי הסיפור הזה של בלעם, מיכה עוד מזכיר לעם ישראל, רבותיי, אל תהיו כפויי טובה. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא הוציא אתכם ממצרים? כן. קרא לכם את הים? כן. הוא לא כעס בזמן בלעם? כן. זאת אומרת, זה הולך בנשימה אחת. כמו שאנחנו זוכרים, מחזיקים את הכוס ואומרים, זכור את יום השבת אשר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אנוכי השם אלוקיך אשר לא כעסתי בזמן בלעם. מה הבעיה אם כן הקדוש ברוך הוא כעס? סליחה, מה הבעיה שלא יכעס בכלל? מי צריך את הכעס הזה בכלל? הקדוש ברוך אומר, תראה איזה יופי שלא כעסתי, תמחוק את הכעס לגמרי, שים אותו כאפרה דארה, זרוק אותו לים, ודי, מי צריך לכעוס? לא, הכעס של הקדוש ברוך הוא זה לא עצבנים, זה לא עצבים, זה לא כעס, זה לא זעם, זה משהו של איזון. איזונים, יש בטבע רצו ושוב, מתקדם ונסוג, כדי להתקדם אחר כך עוד יותר, רגע הזעם זה הרגע של הנסיגה בשביל להתקדם מעלה, כדי להמשיך את העולם על מתכונתו שגלים בים יגיעו אל החוף ויחזרו, וימשיכו לטחון וימשיכו לרסק, למרות שאין רגע הזעם, שיהיה אור וחושך, שתהיה צמיחה וכמילה, שיהיה הכל, הכל יעבוד בלי רגע הזעם, זה נקרא לשנות את סדרי בראשית. והקדוש ברוך הוא עשה את זה. למה? הכל בשביל של הרשע הזה לא יהיה את הרגע לכעוס. לא יהיה את הרגע לכעוס, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו אם כן, בואו נמשיך לשלב הבא. או, יש לזה כל כך הרבה הרחבה עוד, אני לא יודע איך אני אספיק את הכל, השם ירחם עליי, בואו נעשה את זה יותר קצר. עכשיו, לא חשוב למה השם לא כעס, אנחנו רק צריכים לזכור דבר אחד, אם השם לא כעס, אם השם לא כועס, אז שום בלעם לא יכול להכניס שום כללה, וכמו שאמרנו, היה כאן איזשהו רגע אחד של השחת הדעת, בני ישראל הלכו בטיילת וראו דוכנים, בסך הכל הדוכנים היו לגיטימיים, היו שם בגדי פשטן לקנות, אבל כבר התגלגל, כבר תקנה כאן, תקנה שם, תתאום יין, טרח, 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 טרח. מה הייתה הבעיה? בסך הכל הם עושים בין הזמנים. יצאו עכשיו ממצרים, עבדו נורא קשה, עשו שם קורבן פסח, אחר כך מתן תורה, אחר כך עונש, אחר כך למדו עם משה רבנו, הכל, ועכשיו הם הולכים לקנות לארץ ישראל, שבע שנים של כיבוש ושבע שנים של חלוקה, ואחר כך להתחיל להיות חקלאי בשדות, לעבוד, וכל הזמן. יש כאן עכשיו הפוגה, רבע שעה, לא יודע, רבע שעה, שבוע אחד בין הזמנים, שבוע אחד לנסוע להרי האלפים לצרפת. די, שבוע בסדר, חופש. מצוין, מצוין, אבל חופש צריך לקחת נשימה ארוכה ולתכנן אותו מראש. אתה הולך עכשיו לדוכנים של גויות, לך עם עוד חבר, אל תלך לבד. לפני כן, פרק תהילים, פסוק, קטע קטן מתוך מסילת ישרים, שערי תשובה, לא יודע מה, משהו, להגיע עם מצברים לא ריקים, עם משהו, עם כיוון, עם מטרה, אתה הולך עכשיו לקראת משהו כזה, ואז, אם ככה אנחנו הולכים, אנחנו יודעים שרגע הזעם לא יהיה. אם רגע הזעם לא יהיה, אפילו בלעם, הרשע, הכללן המקצועי, המקצועי, המקצועי של העולם, אפילו הוא לא יכול להשחיל כללה. הוא פוגש קיר אטום, הוא פוגש ביתון, הוא פוגש פלדה, פלדה מחוסמת, מחושלת. שום דבר לא יכול לשבור אותה. למה? כי אנחנו הולכים עכשיו עם נגד רגע הזעם, אין זעם. לבני ישראל, כשהם היו במדבר, עדיין לא היה להם שולחן ארוך. לא הייתה להם מסגרת מסודרת, אז הם היו צריכים לשבור את הראש איך לעשות, ולפעמים זה הצליח, ולפעמים אצל חלק זה לא כך הצליח. כל אחד היה צריך ללמוד לבד איך ליישר קו, אחד עושה את זה עם מסילת ישרים, ואחד עם שערי תשובה, ואחד עם זה פרק בחסידות, ואחד עם בעל התניא, כל אחד, ואחד עם רבי נחמן מברסלב, כל אחד עושה את זה בדרך שלו. אבל רבותיי, רגע, והנביא מציין את זה בהתפעלות, עמי זכורנה, עשיתם את זה יפה, עשיתם את זה טוב, עצרתם, בלמתם את רגע הזעם. נכון, אחר כך בלעם הצליח מדרך אחרת, אבל את הכללות הוא לא הצליח להשחיל. אצלנו, ברוך השם, זה הרבה יותר קל. זה כבר מסורת אבות. אנחנו צריכים לעבוד בשביל לעצור את רגע הזעם. אנחנו צריכים לעשות ברקסים, צריכים לשבור שמאלה וימינה ולכת ברוורס כדי לפגוש את רגע הזעם. אבותינו ואבות אבותינו, המסורת כבר הכניסה אותנו לתוך כזו חממה, לתוך כזו מגננה. אין רגע הזעם, אין שנייה של זעם. אנחנו עכשיו, למשל, נכנסים לשבת. נו, שבת קודש, רבותיי, יש מיליון בלעמים בעולם שילכו כולם ביחד. הם יצליחו להבקיע אותה? הם יצליחו לשבור מעטה כל כך מחוסם ומחושל של מסירות נפש של כל כך הרבה דורות? מה אנחנו צריכים לעשות? לרקוד לבית הכנסת, בכיף, לחזור בחזרה, לשיר שיר שלום עליכם לזהו, אחר כך אשת חיל האישה, לקחת כוס יין משובח, רבותיי, אני כבר צועק כמה פעמים, אל תיקחו יין ב-11 שקל, לא צריך ב-300 שקל, 60-70 שקל זה המינימום, שיהיה לו ריח, שיהיה לו טעם, תעשו עליו קידוש, רוב כוס לשתות, למה? אנחנו עכשיו בשבת קודש, להנות. אנחנו עכשיו, רבותיי, לא נשאר לנו, אבותינו מסרו את נפשם על עבודת השם. אנחנו עכשיו יושבים על קורסה נוחה בשלוחן של שבת, וכותפים את הפירות של הקדוש ברוך הוא, את הפירות של האהבה הזאת. בלעם, בלק, רגע של זעם, הצחקתם אותנו. אין כזה דבר. אנחנו כולנו, כולנו, בעזרת השם, בשבת קודש, נמחוק את כל הזעם, נמחוק את כל הכעס, רק ברכה וישועה ונחמה לכולנו בקרוב, בעזרת השם, שיהיה לכולנו, לכולנו, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד.